דיברנו פה הרבה בשבועות האחרונים על עניין הראשית, קדושת הראשית, על כמה פרטים בדיני ראשית. תורה קצת.
הנקרא ראשית בבריאה. ישראל נקראים ראשית. ישראל שנקראו ראשית.
כמו שכתוב בפסוק, רש"י מביא את זה בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים וסביב ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. לנסות להבין מה פירוש המושג ראשית. כשלוקחים ראשית כביקורים, כשלוקחים ראשית חלה, תרומה, אז הראשית תתפרש כדין, זה דבר שצריכים לקחת, אז הוא ראשית. כלל ישראל שהם נקראים ראשית, זה לפי סדר הבריאה. הרבה פעמים חוזר על זה המהר"ל, לפי סדר הבריאה, אז העם שיצא אחרון מכל 70 אומות זה ישראל. הם יצאו אחרונים לכל 70. באופן שהשם ראשית שחל על כלל ישראל, אותה קדושה שנקראת ראשית, צריכה בירור. הקשר הפשוט למושג ראשית לכלל ישראל, איך הוא מתבטא להלכה? כבר הזכרנו כמה פעמים את דברי הגר"א, על מה שחז"ל אומרים, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. למה? מפני שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום אותו טעם כמו שכתוב ברש"י בתחילת התורה. אומר על זה הגר"א שזה כבר כתוב בראשונים, שפירוש המושג בראשית, כלומר בריאת הזמן, הגר"א עצמו חוזר על זה בכמה מקומות, אבל זה כבר כתוב בראשונים, בראשית הכוונה היצירה הראשונה שהיא נקראת יצירת תהליך, יצירת מהלך שהוא נקרא זמן, זה נקרא בראשית. בראשית כוללת בתוכה בהכרח שזה ראשית שמחיירת המשך. הדבר הזה מונח בבריאת הזמן, זה בראשית. לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית פיזית אלא מבראשית של דין. כלומר החודש הזה לכם מקביל לבראשית בזה שהחודש הזה לכם גם הוא בריאת זמן. אבל בריאת הזמן הזאת היא מה שנקרא ישראל בקדשין ולזמני. זה מה שכתוב בחודש הזה לכם. החודש הזה לכם עניינו, תוכן הדבר, הוא מקביל לגמרי לאותו תוכן שכתוב בבראשית. בראשית ברא אלוקים, בראשית. פירוש המילה בראשית היינו ראש שאחריו גופה בת הריש הגריר, כמו שכתוב בגמרא. זה ראש שגורר אחריו את ההמשך, זה נקרא בראשית, זה פירוש המושג בראשית. זאת ראשית וההמשך מתחייב, אחרת זה לא היה ראשית. הראשית מחייבת את ההמשך, כי אם אין המשך אז הראשית איננה ראשית, ברור. כלומר איפה הדבר הזה נמצא בעצם סדר הבריאה? איפה יש דבר כזה בבריאה בעצמה? אז הדבר הזה בבריאה, בבריאה בעצמה, הוא בבריאת הזמן. הזמן המשכו מתחייב מתחילתו. זאת אומרת, המשך הזמן מתחייב מעצם בריאת הזמן. זה עצם בריאת הזמן ש... אלא אם כן תבוא בריאה חדשה. שמיים חדשים וארץ חדשה. אבל הבריאה הזאת מחייבת את ההמשך. כך מתחייב, ההמשך מתחייב מעצם הבריאה. זה פירוש בראשית. זאת הבריאה שנקראת בראשית. זה המאמר כמו שכתוב בגרא. זה המאמר שנברא על ידי המאמר שבראשית נע ממאמר. כל המאמרות בראו את מה שבראו. ויאמר אלוקים יהי אור, ונברא האור, ויהי אור. ויאמר אלוקים יהי רקיע, והיה רקיע, וכן הלאה. כל מאמר פעל את מה שהוא פעל. המאמר בראשית פעל את המציאות הזאת שנקראת זמן. המציאות הזאת שנקראת זמן עניינה שהבריאה נמצאת על תהליך של המשך מתוך התחלה. זאת הבריאה שנקראת בראשית. לא היה צריך להתחיל את התורה על המחודש הזה, לכן עניינו שהמקביל מהבחינה של מצד התורה, המקביל למאמר הזה שנקרא בראשית, זה הציווי הראשון. הציווי הראשון של החודש הזה לכם עניינו מקביל לגמרי לאותה בריאה שנקראת זמן. סדר זמן אחד ששותפים לו כל באי עולם, זה סדר זמן אחד, זהו זמן, אותו זמן של בראשית ברא אלוקים, ולזמן הזה שותפים כל באי עולם יחד. אבל ישנו מהלך זמן מיוחד, מהלך זמן, דהיינו בראשית מיוחדת שהיא נבראה לכלל ישראל. זה מהלך זמן מיוחד, ומהלך הזמן הזה נקרא החודש הזה לכם. ישראל בקדשין ולזמנים. מהלך הזמן הזה, זאת אומרת שהוא בראשית כאילו בפני עצמה, אז עליה אומרים חז"ל, לא היה צריך להתחיל את התורה מאותה בראשית שהיא משותפת לכל באי עולם. זאת בראשית אחת שהיא משותפת לכל באי עולם. זאת לא הבראשית שנתחדשה על ידי התורה. זאת הבראשית שנתחדשה על ידי בורא העולם שברא את עולמו כמובן. אבל זה דבר שהוא אחד לכל באי עולם. כל באי עולם נמצאים תחת אותה בראשית. אילו הבראשית המיוחדת לתורה, אותה בראשית שהיא לתורה בלבד שייכת, שהתורה חידשה אותה, היא שייכת לישראל בלבד, זאת הבראשית שנקראת החודש הזה לכם. אילו דברי הגר"א. כיוון שמצאנו שחז"ל תקנו לנו, חייבו אותנו בהקדמות עד שנגיע לאותו החודש הזה לכם, עד שנגיע לאותה בריאה. אותה בריאה היא הבריאה של החודש הזה לכם, שהיא הבריאה בראש חודש ניסן. זה תחילת הבריאה. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז נפתח מהלך חדש, והמהלך הזה הוא המהלך המיוחד לתורה, החודש הזה לכם. משם כאילו, אפילו לי טעמים מיוחדים, אז משם מתחילה התורה. כפי הראוי, כמו שכתוב, זה הרי בשום חזר, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. זאת מצווה ראשונה שמצטוו ישראל. זאת אומרת, שם תחילת התהליך של כלל ישראל בעולם, המהלך של כלל ישראל בעולם. מתחיל שם, החודש הזה לכם. הטעם שפתח בראשית זה בגלל סיבות של שייכת למערכת היחסים פה. כוח מעשר יגיד לאמור, לתת להם נחלת גויים וכולו, כמו שכתוב שם בחז"ל, ממש. אבל מצד התורה עצמה, אז חז"ל אומרים את הלשון הזאת, לא היה צריך להתחיל אלא מהחודש הזה לכם. כך ראוי היה, כך ראוי היה. אותה התחלה, אותה התחלה, יש לה כמה הקדמות. אבל על כל פנים, ההתחלה הזאת זה כנראה, זה הביטוי הברור, זה הביטוי להלכה של אותה קדושת ראשית שיש לכלל ישראל. אותה קדושת ראשית שיש לכלל ישראל, זה הכוח של ישראל בקדשין ולזמנים. זאת אומרת, יש להם כוח לפתוח ראשית. יש להם כוח בעולם, יש להם, זאת קדושתם. מקדש ישראל והזמנים. אותו מקדש ישראל שעליו אומרת הגמרא, מקדש ישראל והזמנים, הגמרא מפרשת את נוסח הברכה הזה, ישראל בקדשין ולזמנים. ככה, זה לפירוש הברכה, מקדש ישראל והזמן. מקדש ישראל בקדושת ראשית, ומשום כך ישראל יכולים לקדש את הזמנים וליצור ראשית לעצמם. זאת הראשית שצריך היה משם להתחיל את התורה. זאת הראשית שהיא המהלך המיוחד של כלל ישראל בעולם. ראשית, ראשית, זה הכל. אז אם, כמו שכתוב בגר"א, החודש הזה לכם עניינו ראשית, אז מובן שמקדש ישראל והזמנים, עניינו קדושת הראשית של כלל ישראל, מאפשרת את הדבר הזה. זה הרי ברור. אותה קדושת ראשית של כלל ישראל מאפשרת את הבריאה הזאת המיוחדת של ראשית, שהיא שייכת אך ורק לנו. ישראל בקדשים ולזמנים. הנקודה שאני רוצה לעמוד עליה היום זה לנסות להבין את ההקדמות הנצרכות לדבר הזה. חז"ל הקדימו לפרשת החודש, זאת הפרשה. החודש הזה לכם זה כאילו תחילת תורה, תחילת פתיחת מהלך חדש. החודש הזה לכם ראש חודש. הקדימו לזה שלוש פרשות, שלוש פרשיות שצריכים לקרוא בציבור. וכל זה ממצוות חודש אדר, כמו שמפורש במשנה בגמרא. כל זה ממצוות חודש אדר כהקדמה לניסן. בפרשת שקלים הרי הדבר ברור, שהקריאה הזאת שמשמיעים על השקלים בראש חודש אדר, אותה השמעה, אותה השמעה על השקלים, זה כדי שיביאו את שקליהם, שאפשר יהיה לתרום את התרומה החדשה בראש חודש ניסן, שאז נתרם את התרומה החדשה מאותם שקלים שהביאו במשך החודש. דהיינו, עיקרו של דבר נעשה כהקדמה לראש חודש ניסן בעצם. והפתיחה היא שקלים. כיוון שארבעת הפרשיות, כמו שמפורש במשנה, אז הן ממצוות חודש אדר, והן חטיבה אחת, חטיבה, דינם אחד, הם באים יחד. יש אפילו דינים בין מי למי מפסיקים. בכל אופן הם באים כחטיבה אחת. בירושלמי מדמים את זה לארבע כוסות. הם באים כחטיבה אחת. וכך גם מתפרש על די רבותינו. מפורש בדבריהם, זה גם מרומז בחז"ל, שזה בא כהקדמה לחודש. זה בא מבוא לחודש ניסן. אותה פתיחה שצריכה להיפתח בחודש ניסן מחייבת את שלושת ההקדמות האלה. שקלים, זכור ופרה. ננסה קצת להבין לפי ערכנו. פרשת שקלים כמו שהיא היא פרשה של מה שנקרא נדיבות לב בלשון הכתוב. אלא שבפרשת מחצית השקל אז נתחדש שאדם לא יכול להביא כפי נדבת ליבו, לא כתרומת המשכן. זה בתרומת מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. אבל זאת תרומת השם. שני דברים כתובים על זה בגמרא. הראשון, הידוע, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול את אותן 10,000 כיכר כסף. הוא עתיד לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. אמר הקדוש ברוך, יקדמו שקלי בניי לשקליו. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא ואחד באדם משמיעים על השקלים כדי שיקדמו שקלינו לשקליו. השקלים שלנו יקדמו לשקליו שלנו. למדנו אם כן שאותה השמעה, אותו עניין שאנחנו צריכים להתחיל בו בשקלים, אנחנו צריכים להתחיל את הדבר הזה כדי להקדים, כדי להשיג, כדי להגיע קודם, לפני שחלילה יגיע המועד של אותם שקלים שהם חלילה על גנזי המלך ביהודים חלילה לעבדה. אז יקדמו שקלינו לחפר על נפשותיכם, כדי שהם יקדמו, ואז אז אותם שקלים ההם לא יוכלו לעשות, לא יוכלו לפעול מה שהם פועלים. ננסה להבין, ננסה להבין. זה דבר אחד, זאת אומרת נגיע להמשך בעזרת השם. ננסה להבין, פתיחת כל דבר, כל התחלה בעולם, תהיה איזו שתהיה, כל דבר שהוא התחלה בעולם חייב לבוא בנדיבות. זאת אומרת חייב לבוא במה שנקרא, זה בעצם מפורש בגמרא, נגיד את זה בלשון חזר, דרש רבה, מה יכתיב מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, כמה נעים רגליהן של ישראל בשעה שעולים לרגל, זה מה יפו פעמייך בנעלים. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם, אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב. למה דווקא אלוקי אברהם? אלא אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים. כלומר השם נדיב שפר על אברהם זה בגלל שהוא היה תחילה לגרים. רש"י, נדבו ליבו שנקרא נדיב על שם שנדבו ליבו על שם שנדבו ליבו להכיר בו. היה תחילה לגרים. כלומר כל פתיחה של מהלך חדש, יהיה איזה שיהיה, כל דבר שהוא, חייב לבוא על ידי נדבת לב, והדבר מוכרח מעצמו. אם לא נדבת לב, אז הדבר יש לו סיבות אחרות. זאת אומרת, אם הדבר הוא לא מתחיל מרצון טוב, שהוא התחלה, אני עושה את זה בגלל סיבה זאת או בגלל סיבה אחרת, תהיה איזו שתהיה, כדי למלא חסר, כדי למלא איזה חלל שהוא, כדי להיטיב, כדי לעשות, כל כדי איננו התחלה. הדבר הזה כאן נעשה כהמשך. זאת אומרת, הצורך לדבר הזה, שהוליד את העניין הזה, בא קודם לעשייתו של הדבר. אם צורך הדבר הגיע קודם, כלומר הדבר הזה איננו התחלה נקייה. זאת לא התחלה. זאת לא פתיחת הדבר. הדבר הראשון לעולם, לעולם, הפתיחה היא תמיד בנדבת לב. נקודת המוצא תמיד, אם נרצה לשים את האצבע על הנקודה ההתחלתית, הנקודה הראשונה בראשונות שישנה בכל עניין שהוא, אז הנקודה הראשונה, אם נרצה לקרוא לה נקודת ראשית, נקודה ראשונה, היא חייבת להיות בנדבת לב. זה ברור. אם לא נדבת לב, לא נדבת לב, לא משום שאני רוצה, אני מנדב את הדבר הזה ברצון טוב, אבל אני עושה את הדבר הזה בגלל סיבות אחרות. יש לי סיבות אחרות לדבר הזה, אני עושה את זה לשם כך או לשם כך, אבל זאת לא נדבת לב נקי. אם לשם, אז הדברים ההם הם קודמים לדבר הזה, הדברים ההם הם שהולידו את הדבר הזה, והדבר הזה איננו תחילה, הוא לא התחלה. אברהם אבינו נקרא נדיב משום שהוא היה תחילה, ותחילה, תחילה נקייה, תחילה לגרים. לפניו עניינו של גר הוא בעובדה שהוא התחלה, הוא התחלה כקטן שנולד, מתחיל התחלה חדשה, הוא לא ממשיך שום דבר. תחילה לגרים נקרא נדיב. זה שמו, תחילה לגיירים, זה נקרא נדיב. כי אמרתי עולם חסד יבנה. גם כשאנחנו מדברים עליו יתברך, על אותה נקודת התחלה, נקודת המוצא, נקודת ההתחלה של בריאת העולם, היא מה שנקרא חסד. חסד, רצון להיטיב. הרצון הזה הוא התחלה, הוא התחלה, הוא התחלה נקייה. כל דבר אחר שיש לו סיבות קודמות, שהוא לא בנדיבות לב, הוא איננו התחלה כמובן. יותר כל מקום שאתה מוצא חסר מסוים, שהחסר הזה דורש, תובע השלמה, מילוי, תיקון, יהיה מה שיהיה, אבל אם החסר קודם למילוי, אותו חסר אם אני עושה דבר מסוים משום שבלי שאעשה את הדבר הזה אז אני חסר ממשהו, חסר לי דבר, אז לעולם המעשה לא יכול להיחשב כהתחלה. זאת אומרת, המעשה הזה הוא מעשה שבא בגלל, הוא מסיבה קודמת, יש לו סיבה קודמת שמכריחה אותו, מאלצת. על כל פנים, הסיבה הקודמת היא זאת שהולידה אותו, הביאה אותו. עניין הנדיבות זה שהמעשה הזה, המעשה הזה שנעשה, נעשה בנדבק לב, ואצל העושה אין כאן שום מילוי של שום חסד. זאת נדבק לב נקייה, זה עניינו של מעשה חסד. עניינו של מעשה חסד נקי, נקי, חסד וחסד בלבד, שהוא בא בנדבק לב, הוא מעשה שהוא כולו התחלה, כולו התחלה. אין שום מצב שמביא לידי המעשה הזה, שמחייב אותו, שדורש אותו. זאת נדבה גמורה, נדבה גמורה. כל מעשה שנעשה בדין, כל מעשה שנעשה בגלל הכרח, דין זה הכרח ממש, אפילו מעשה שנעשה בגלל רחמים, גם הוא איננו התחלה. זה לא ייתכן, משום שהרחמים מחייבים את הדבר הזה. העובדה שאני רואה בצערו של מישהו והצער הזה קצת מחייב אותי, חסד נקי זאת פעולה, זאת פעולה שלא נעשית בגלל, משום שאני רוצה להיטיב, אני רוצה להיטיב. ושוב, אם הרצון להיטיב בא גם כן בגלל שאני מרגיש איזה חסר מסוים בלי זה, גם זה לא חסד נקי. חסד נקי זאת תפיסה של רצון טוב, רצון להיטיב, רצון להיטיב נקי, רצון להשפיע, זאת אומרת רצון לעשות את המעשה הזה, להשפיע, והרצון הזה הוא רצון נקי, הוא כולו התחלה, כולו התחלה, אין לו שום סיבות קודמות. לא משום שאתה חסר, לא משום שאני מרחם עליך, לא משום שאני לא יכול לראות בצערך, ולא משום שיש לי כל סיבה בעולם, תהיה איזו שתהיה, אני פשוט רוצה להיטיב, אני רוצה להיטיב. זאת, זה, זאת מידת החסד. נדיבות תמיד נקראת התחלה, נקודת ההתחלה תמיד, לעולם נקודת ההתחלה תמיד היא בחסד, תמיד בנדיבות לב. כל מקום שאתה מוצא התחלה אחרת, זה דבר שסותר את עצמו. זאת אומרת שהדבר הזה לא מתחיל פה, הדבר הזה מתחיל באיזשהו מקום אחר. כל דבר שהוא מוכרח, או מוכרח ממש, או מוכרח שיש דרישה אליו לכל הפחות, אפילו אז הוא לא התחלה נקייה. התחלה נקייה הזאת נדבת לב, נדבת לב, נדבת לב נקייה, גמורה, רק נדבר. בדרך כלל, כל העולם כולו כשהוא הולך, כשאנחנו מוצאים הילוך, אנחנו מוצאים תנועה מסוימת שדבר מתנועע לקראת דבר אחר, אז כל תנועה שאם נחפש ונמצא, נבדוק, נמצא שכל תנועה דבר מתנועע מתוך חסר לקראת מילוי. אין שום סיבה שדבר יתנועע לקראת, אלא מתוך חסר למילוי. זאת אומרת, חסר לו משהו ולכן הוא מתנועע. למה אדם קם והולך למקום ההוא? כי במקום ההוא יש דבר שנראה לו באותו רגע, לא חשוב, כן. אבל בכל אופן באותו רגע נראה לו ששם יש דבר שישלים את מה שחסר לו באותו רגע, כפי שנדמה לו. לכן הוא הולך לשם. אחרי שמגיע לשם הוא חוזר הנה, משום שהוא מוצא שבעצם אותו דבר שחסר לו יש לו את זה פה. וכן הלאה. בכל אופן התנועה שבן אדם מתנועע צריכה סיבה. סיבה. רוב, הרוב המכריע, אפשר לומר כל התנועות בעולם, כל תנועה שבן אדם מתנועע, אז התנועה היא תנועה מחסר למילוי. זאת אומרת, הסיבה, הדחף באותה תנועה, הסיבה מחייבת אותי להתנועע, אני מתנועע ממצב של חסר לקראת מצב של מילוי. נדמה לי באותו רגע, נדמה לי באותה שנייה, אני חושב ככה, בדרך כלל בן אדם לא נותנים לעצמם דין וחשבון, אבל מי שיבדוק ימצא שהסיבה שהוא הולך לשם, לפעמים הוא אפילו רץ לשם, לפעמים הוא טס לשם, באיזה אופן שהוא, אבל ההליכה לשם היא בגלל שפה חסר לי משהו ושם יבוא, או נדמה לי שיבוא, אני מקווה שיבוא, אני מרמה את עצמי שיבוא, אבל שם בכל אופן יבוא המילוי. כך נראה. זאת התנועה לקראת. בדרך כלל כל תנועה לקראת הולכת מחסר למילוי. אני הולך לשם משום שכאן אין לי ושם יהיה דבר גדול, יהיה דבר עצי, יהיה דבר קטן, בכל אופן איזשהו חסר יתמלא שם, באופן שתנועה בעולם, תמיד תנועה בעולם עניינה תנועה מחסר למילוי. מחסר למילוי, זה מה שמניע את הבריאה. כשהבריאה מתנועה, אז היא מתנועת לקראת, ממצב חסר למצב שנדמה לה שיהיה מלא. קורה, בדרך כלל קורה בעולם, שהדבר מתגלה מהר מאוד כטעות. בדוגמת, כמו שכתוב באיגרת הגר"א, דוגמת אדם ששותה מים מלוכים. התנועה הזאת של שתיית מים מלוכים זאת תנועה של מילוי חסר של צמאון. אדם צמא, אז הוא שותה מים מלוכים, לוקח מים מהים ושותה אותו כדי למלא, לשבור את צמאונו. זאת תנועה שנעשית מחסר למילוי. הדבר מתברר כטעות, משום שהוא שתה חסר גדול יותר, הוא שתה חיסרון, הוא שתה צמא, הוא לא שתה מים, הוא לא שתה מילוי של החיסרון, אלא שהוא שתה חיסרון נוסף. כמו שכתוב באותה איגרת של הגר"א, שזה עניינם של רוב התנועות שנעשים בעולם. רוב התנועות שנעשים, רוב אותם לקיחות שבן אדם מתנועע לקראת מילוי, אז זה מתברר כשתיית מים הולכים. זאת אומרת, מה ששתיתי, שתיתי חיסרון, התנועתי, אני הלכתי לקראת והגעתי למקום ומצאתי שלא הלכתי מחסר למילוי אלא מחסר לחסר גדול יותר. אבל בכל אופן סיבת התנועה היא, סיבת התנועה תמיד, זה משום שחסר לי פה ואני מקווה למילוי. נדמה לי באותו רגע, אני מקווה למילוי. ישנה תנועה אחת שעצם עניינה הפוך לעניין הזה. עצם עניינה, התוכן שלה הוא תוכן הפוך. זאת התנועה הזאת שנקראת עלייה לרגל. עלייה לרגל. כשבן אדם עולה, כשעולים לרגל, אז הדין, עצם דין עלייה לרגל מחייב שצריכים לבוא לשם, אבל צריכים לבוא לשם כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך, לא יראו פני רקע, לא יראה את פני השם אלוקיך ריקם, אלא איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. צריכים לקחת את הברכה איתנו ולהביא לשם, ושם לשים את זה, לתת שם את הברכה. דהיינו, ההליכה הזאת זאת הליכה שהיא עצם המצווה הזאת, המצווה הזאת של עלייה לרגל, עניינה היפוך המהלך, היפוך התנועה, מתנועה מחסר למילוי לתנועה של נדיבות. זאת תנועה של נדיב, תנועה של נדיב. אני הולך כנדיב, אני לא הולך כדי למלא את הסרות. ההליכה עצמה היא פעולת נדיבות. יש לי, יש לי ברכת, אותה ברכה שיש בי, את הברכה הזאת אני לוקח איתי ומביא אותה לשם. זאת אומרת, סיבת ההליכה לשם היא לא סיבה שאני מחפש שם. אני לא מחפש שם דבר שחסר לי. התנועה עצמה היא תנועת נדיב. על זה כתוב בפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מה יפו פעמיהם של ישראל בשעה שהם עולים לרגל. העלייה לרגל עניינה, עניינה, זה לא חשוב אם בן אדם במקרה, הסיבה של העלייה לרגל היא סיבה הפוכה. זאת אומרת, זה היפוך סיבת ההילוך בעולם, להפוך את סיבת ההילוך בעולם. עלייה לרגל, אנחנו עולים לרגל. כאן יש יופי מיוחד, יופי מיוחד. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? זאת אומרת, מאיפה, מאיכן הכוח הזה, מאיכן הכוח ללכת אבל שההילוך יהיה הילוך מהופך? דהיינו, העולם כולו הולכים, העולם כולו מלא תנועה, אבל כל התנועות שבעולם הן תנועות בכיוון הפוך, הן תנועות מכיוון של חסר אל המילוי, לפי דעתם, לפי דעתם של באי עולם, כמו שנדמה לנו, מחסר למילוי. מציאות של תנועה בכיוון הפוך, תנועה בכיוון הפוך, זאת עלייה לרגל. העלייה לרגל עניינה הוא אדם בא עם נדבק ליבו, בא לתת. לא יראו פני ריקם. העומק של ריקם זה הכוונה, אל תבוא מנקודת חסר לבית המקדש. ריקם זה הכוונה, והבור ריק. ריקם, אל תבוא ריקם, אל תבוא ריקם. כשבאים ריקם, זאת אומרת, באת כאן כדי למלא איזה ריקם. לא יראו פני ריקם, הדין הוא הפוך, לא ריקם, ההפוך. רמז נפלא, רמז נפלא. כתוב בהמשך דברי הגמרא, מה היה, איזה מאמר צריך להיות ההמשך של דברי הגמרא האלה? מאמר מקדים, כן, בעניין לעניין באותו עניין. הגמרא מסיימת ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שנאמר נדיבי עמים נאסף הוא עם אלוקי אברהם, שהיה תחילה לגרי. אמר רב כהנא, הדרש רב נתן ברמן יומי משום רב תנחו. כן, מאמר מיד תוך כדי דיבור. מה אם הכתיב והבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים, אלא מים אין בו אבל מחשים ועקרבים יש. זה המאמר הסמוך, מאמר המקביל. השייכות, אומר רש"י, משום דרבי תנחום אמרה, נקת להך אגב ישמעת דרבי תנחום. כמובן שזה קשה להגיד שיש בזה כדי סביעה, קשה להגיד. ודאי שזה הפשט, ודאי שזה הפשט, אחרת לא היו מביאים את זה פה, זה ודאי. אבל בוודאי שצריכה להיות סיבה נוספת להביא לכאן, אלה כל המאמרים שרב תנחום אמר. מסתבר שהוא אמר עוד כמה, גם בש"ס יש עוד כמה מאמרים בשבילו, ולא נקטו פה את כל מה שהוא אמר. אבל זאת שמעת דרבי תנחום, ודאי שלא היו מביאים את זה אם זה לא היה שמעת דרבי תנחום. אבל רש"י לא מתכוון בכלל ליישב את קשר התוכן שבין הדברים. אבל זה לא עונה ברש"י. רש"י, ודאי שנכון מה שכתוב ברש"י, לכן הביאו את זה פה, אחרת לא היו מביאים את זה, עם כל הטעמים. על כל פנים, ישנו מהלך שנקרא נדיב, וישנו מהלך שנקרא הפוך, נקרא אני חסר ואני הולך לקראת השלמתי שלי, לקראת מילוי חסרונותיי שלי, מה שחסר לי. אבל המהלך שנקרא נדיב זה מהלך ממני וחוצה, לא מהחוץ אליי, לא לקחת, לא לקבל, אלא להפך, המהלך הוא לתת, לתת, נדיב, נדיב. כשאדם מתגייר, אז הוא שם את עצמו בנקודת התחלה. כשאדם עושה חסד נקי, הוא שם את עצמו בנקודת התחלה. אין דבר שקודם לו. אין דבר שקודם. ננסה להבין עוד מכאן שורש למה שכתוב בשם הקדמונים. בשם קדמונים מכת של קודמים ממש, ששקלים מכוון כנגד אברהם. פרשת שקלים, מכיוון שהיא ההתחלה לארבעת הפרשיות, זה מכוון כנגד אברהם. והדבר ברור, הדבר ברור, אברהם נקרא נדיב, אברהם תחילה, וזאת התחילה, התחילה היא בנדיבות. התחילה היא תמיד נדיבות. נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. תחילה. ננסה להבין עוד נקודה. עניינם של השקלים בכלל זה עבורנו, כן, פעם אחת הייתה תרומת אדנים במשכן, אז נתנו מחצית השקל בשביל, כן, בשביל האדנים. אלה הם שלושת התרומות, אבל מחצית השקל לקורבנות ציבור זה מה שנשאר, נשתייר לדורות. כל זמן שבית המקדש קיים, אז כלל ישראל חייב במחצית השקל אחת לשנה. מחצית השקל ניתנת על מנת להביא מזה קורבנות ציבור. קורבנות ציבור באים מהתרומה הזאת, ממחצית השקל. עכשיו, רואים אנחנו שאותו עניין ליצור, אנחנו לומדים מזה שאותם מחציות שקל שכל אחד ואחד נותן, שהעשיר לא מרבה בו והדל לא ממעיט בו, וכולם נותנים את אותם מחציות שקל, ומחציות השקל האלה מאבדות את שם הבעלים, והדבר הזה הופך להיות ציבור. זאת אומרת, השם הפרטי של כל אחד יורד מכאן, כמו שקיימלן להלכה, כן? ככה הרי קיימלן להלכה. אז בעצם יש כאן צד של מחלוקת בדבר הזה, אם הכהנים שוקלים או לא שוקלים, משום שיש צד בגמרא שאם יש להם חלק בקורבנות ציבור, אז צריכות כל המנחות להיות דינם כמנחת כהנים. אז מנחת העומר, איך היא נאכלת, כמו שכתוב בגמרא. אבל הרי זה לא כך, להלכה קיימלן לא כך, לדידן להלכה קיימלן לא כך, גם השיטה הזאת צריכה עיון, אבל בכל אופן, לדידן להלכה קיימלן לא כך. והשם הפרטי, השם של היחיד, של אותו יחיד ששוקל, אז השם הפרטי שלו נאבד מאותה מחצית השקל, שלא בדוגמת כל הקורבנות האחרים. כל קורבן שאדם מביא, אז שמו נקרא עליו, והקורבן צריך להיות קרב אפילו לשמו. קורבן חייב להיות קרב לשמו, לשם בעליו, בדף. שם הבעלים חייב, מצורף לקורבן. וכאן שם הבעלים מופקע. וזה מה שקורה על ידי מחצית השקל. מחצית השקל ניתנת
וכשהיא ניתנת, אז הדבר מאבד את השם הפרטי. אותה תרומה מאבדת את השם הפרטי ומקבלת את השם של זה הציבור. זה הציבור תורמים מזה, וכך הדין. זאת פרשת מחצית השם. אותה חלוק שם של ציבור שנקרא הציבור. זאת אומרת, הציבור כציבור, לא כצירוף של כל היחידים, אלא כציבור, כגוף בפני עצמו, כמציאות בפני עצמה, כמציאות שהשם של היחיד פוקע ממנה. היחיד לא קיים שם בשמו, אלא שזה גוף אחד שנקרא הציבור, והגוף הזה כולל בתוכו את כל היחידים כאיברים של הגוף הזה. אבל השם הפרטי של כל יחיד ויחיד נאבד שם, לא קיים שם בכלל. מי היה הראשון בעולם שיצר את המציאות הזאת שנקרא ציבור? בפסוק כתוב, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכר, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אלכם. כך כתוב בפסוק בספר ישעיה, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבה. דהיינו, שמו של אברהם אבינו הוא אחד, אחד, הוא נקרא אחד. על הפסוק אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל, זה אברהם שאיחה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא כאדם שהוא מאחה את הקרע. פירוש המילה איחוי של קרע, לאחות קרע, לאחות קרע, זה נקרא לקחת שני קצוות שיש להם שורש אחד, וכמו קרעים מתאחים, לאחות, כאדם שהוא מאחה את הקרע. אברהם אבינו היה אחד, אחד, מה שהוא עשה בעולם, מה שהוא עשה בעולם, זה את המציאות הזאת שנקראת אחד. אחד קראתיו ואברכהו והרבה. דהיינו, עם הברכה ועם הריבוי, עם כל זה, אז אברהם אבינו נקרא אחד. כל אדם יחיד, כן, נקרא אחד אולי, אבל הכוונה כאן כמובן שאברהם אבינו נקרא אחד עם אברכהו והרבה, כי אחד קראתי, אחד, אחד, הוא מאחה את כל הקראים שבעולם בחזרה, אחות לנו קטנה. אני רוצה להגיד פה עוד נקודה אחת, מילה אחת, גם היא קצת מענייני דיון. ננסה להבין עוד נקודה. בגמרא במסכת עבודה זרה, במסכת סנהדרין, ידוע, תנא דאליהו שיט אלפי שנים תאי אלמא. העולם קיים 6,000 שנה, וזה מתחלק לשלושה חלקים. 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 ימות המשיח. 2,000 הראשונים של תוהו נגמרים אצל אברהם, כשאברהם אבינו היה או בן ממחת או בן נון בית, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה ודפתת. בכל אופן, באמצע חייו של אברהם אבינו, בגמרא כתוב שזה נגמר בזמן שהתחילה הפרשה שנקראת ואת הנפש אשר עשו בחרן. אז התחילו 2,000 תוהו ואת הנפש אשר עשו בחרן, אז העולם יצא מאותם 2,000 תוהו ועבר ל-2,000 תורה על ידי אברהם אבינו. זה דבר מוזר. פירוש המושג תוהו, פירוש המושג בתרגום בכל מקום כשמדברים על תוהו ובוהו, זה נקרא ריקניה. למשל, דוגמה, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. תוהו זה מקום ריק, מקום ריק, מקום שאין לו. תוהו ילל ישימון. הארץ הייתה תוהו ובוהו, צדיה וריקניה, כמו שכתוב אתה. יש כאן דבר משונה, ננסות להבין, ננסה להבין. בלשון חז"ל תמיד אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בגמרא על מישהו שמקשה קושיה. אז כתוב תהי ברב יוחנן, תהי ברב אליעזר. מי תיוהי? כתוב בגמרא אפילו במקום אחד. מי תיוהי? היינו תיוהי. זה משהו, זה משהו תוהה. אדם תמה נקרא תהי. תמה. אדם תוהה. לא מבין. לא ברור. זאת אומרת, דהיינו באופן אחר. כשאדם תוהה, פירוש הדבר שאין לו תפיסת מהלך במה שקורה. אין לו מהלך במה שקורה. זה מציאות של תוהו. זה נקרא תוהה. אדם תוהה על הראשונות. דוגמה. כתוב בגמרא בקידוש. בתוהה על הראשונות. תוהה על הראשונות פירושו שהוא בנה משהו מסוים. והוא תוהה על זה. תוהה על זה, זה הכוונה. זה לא נראה לו דבר שראוי להיות קיים, אלא שהוא תוהה על הדבר הזה. דיינו, יש כאן ההפך מבניין, ההפך מיישוב. זה גם בלשון חכמים תמיד, אנחנו קוראים לשאלה טהור ולתשובה תשובה, יישוב. מדבר נקרא תוהו, וארץ נושבת נקראת מקום יישוב. השאלה נקראת תוהו, התשובה נקראת יישוב. אי ההבנה היא תוהו, ההבנה נקראת יישוב. הדבר מתיישב, הדבר מובן, הדבר מיושב. תשובה כהלכה הישיבו, הכל כמו שכתוב בלשון חכם. כל תירוץ, כל תפיסת מהלך נקראת תשובה, יישוב, דבר מתיישב על הלב. כל ביטול מהלך, דהיינו תפיסת דברים חסרי מהלך, תפיסת דברים בלי, דברים לא מצטרפים, דברים לא מצטרפים, דברים חסרי צורה, לא מצטרפים, אני לא מבין, אני לא מבין, לא מבין, זה הכוונה, הדברים לא מתקשרים, דבר זה לא מתקשר לי לדבר זה. זה פירוש הדבר לא להבין, לא להבין עניינו, שאני לא מקשר את הדברים עם מה שאני יודע, אני לא מקשר את הדברים עם מה שמאומת אצלי, או אני לא מקשר את הדברים זה עם זה, הדברים סותרים זה את זה. אבל יש כאן ביטול, ביטול של אותה תפיסה. תפיסה מחוברת, מצורפת, שהפרטים מתקשרים, ויש כאן תפיסת מהלך, נקראת יישוב. היא נקראת יישוב. מקום יישוב בני אדם נקרא מקום יישוב. ארץ מדבר, תוהו, ילי לישימון, נקרא תוהו. צדיה, ריקניה. זה דבר בלי, זה דבר חסר יישוב, אין שם יישוב. זה דבר שהוא נגד יישוב. נגד יישוב, נגד תפיסת מהלך, נגד סדר. נגד סדר. זה ברור. אברהם אבינו, כשהתחיל ההתחלה של אברהם אבינו, זאת אומרת להוציא מאותם השני אלפים תוהו שהעולם היה שרוי בהם, אותם שני אלפים תוהו היו עולם בלי איחוי קרעים. בלי איחוי קרעים, זה הכוונה שהעולם הזה היה עולם חסר יישוב, עולם שהתשובות לא היו בו. לא הייתה תשובה, לא הייתה תפיסת מהלך בעולם. לא הייתה תפיסת מהלך. איך הייתה דרכו של אברהם אבינו? הרמב״ם מביא את זה להלכה. בתחילת דוחות עבודת כוכבים, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כלא שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה. איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. זאת אומרת, אברהם אבינו התחיל בקושיה. זאת הייתה תחילתו של אברהם אבינו. המהלך של אברהם אבינו היה כאן סוף לתוהו. הקושיה של אברהם אבינו הייתה קושיה שסופה תשובה. זאת אומרת, הייתה תהייה שסופה תורה, תהייה שיש לה פירוק, שיש לה יישוב, שיש לה תפיסת מהלך. זה נקרא מעבר, כאן נמצא המעבר שבין תוהו לתוהו. תוהו עניינו תהיבה. תהיבה זה דבר שהוא רק תמוה, רק תמוה, אין בו תפיסת מהלך, אין בו צירוף של תפיסת מהלך. בהמשך כתוב ברמב"ם, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בנובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואימו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם, וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוקה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים, כל העולם טועים. אז הרמב"ם פוסק, ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם. וכיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בכל גדול, בכל גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת. הדבר בולט השאלה היא הפעוד, התוהו בעולם, השאלה חסרת התשובה היא הדבר המפריד שישנו בעולם. שאלה בלי תשובה היא הדבר המפריד שישנו בעולם. כאן נמצא התוהו, התשובה היא הדבר המקבץ. הצורה, כמו שהרמב״ם אומר, הצורה שאברהם אבינו קיבץ את כל באי העולם, זה בדיוק מה שכתוב בחז"ל, אחות לנו קטנה, שאברהם איחה את כל באי העולם לקדוש ברוך הוא, כאדם שהוא מאחה את הקר. זה הקיבוץ, זה הצירוף, זאת יצירת המהלך מתוך הפרטים שהם חסרי מהלך מצד עצמם. פרטים שהם חסרי מהלך מצד עצמם, זה עניינו של תוהו, זה עניינו של תוהו. תוהו הוא דבר חסר יישוב. היישוב, התשובה, היישוב, זאת תפיסת המהלך. כשכתוב בפסוק לא תוהו בראה, לשבת יצרה, זה מה שאנחנו אומרים, לא תוהו בראה, זאת אומרת לא חלילה שהעולם יהיה חסר יישוב, לשבת יצר. למדנו אם כן שתוהו ויישוב עומדים זה מול זה, זה לעומת זה, זה כנגד זה. לא תוהו ברע, לשבת יצר. לא תוהו ברע, אומר רש"י, לא ברע הקדוש ברוך הוא את הארץ להיות בלא יישוב, לא תוהו ברע, אלא לשבת יצר. כאן נמצאים האלפיים תוהו, וכאן מתחילים האלפיים תורה, 2,000 תורה מתחילים פה. זאת אומרת, 2,000 תוהו, והמיוחד, מי שרוצה להבין את המיוחד שבאברהם אבינו, המיוחד שבאברהם אבינו, בחז"ל כתוב, בתחילת פרשת לך לך, במדרש רבה, כתוב בחז"ל שהיה אברהם אבינו מיצר ודואג על כל אותם השנים בילדותו שהוא עבד יחד איתם. זאת אומרת, הוא עדיין לא ידע, אז על כל אותם השנים מה תהיה עליהם, מה תהיה עליהם, של החלילה אותם שנים הם לא מצטרפים לשנותיו של אברהם אבינו, וזה דבר שלא ייתכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך. אז כתוב שם, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל בכל אופן כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מה טל פורח, אף אבונותיך של אותם זמנים גם הם פורחים. לך טל ילדותיך, בורא העולם החזיר לו בחזרה את ילדותו שבילדותו הוא לא היה. הוא לא היה. הוא לא היה אברהם אבינו. בפירוש כתוב ברמב"ם, והוא היה עובד עמהם. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אבותינו, מדברים על אברהם אבינו. אברהם אבינו עצמו היה עובד עבודה זרה, והוא היה, הוא הצטער, הוא הצטער אברהם אבינו. מה יהיה על אותם שנים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך, זה הוחזר לו, גם השנים ההם הוחזרו. ההבדל בעצם בין התוהו שהיה עד אברהם ובין אותו תוהו של אברהם, זה משום שהתוהו של אברהם זה המהלך להגיע לתשובה. זה דרכה של תורה, קושייה כדי להגיע לתשובה, אז גם הקושייה תורה. הדבר הזה גם הוא תוהו. מה טל פורח אף עוונותיך פורחים, זה אצל אברהם אבינו שהמהלך שלו, זאת אומרת כל מציאותו בתוך התוהו הייתה כדי להגיע לתשובה, כדי להגיע לאמת. מי שנמצא בתוהו אז הוא בתוהו. אבל אברהם אבינו היה התחלת התורה, וזה התברר מאותו רגע שאברהם אבינו חזר להיות לפתוח את את המהלך הזה שנקרא 2000 תורה. אז הדבר הזה חזר למפרע גם לכל דרך הקושיות שהוא שם, גם לכל דרך התהייה שהוא תהה, משום שכל דרך התהייה כולה הצטרפה אל המסקנה שהוא הגיע אליה. המסקנה שהוא הגיע אליה זה אי אפשר לבירה ולא מנהיג, אי אפשר לבירה ולא מנהיג, זה לא ייתכן, לא ייתכן. זה הכוונה שהוא חזר על כל הצדדים כולה, תהה פה ותהה, תהה מכל הצדדים, והחליט שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. כאן התהייה עצמה מצטרפת לתורה. מה טל פורח להבין אף עוונותיך פורח, זה היה עניינו של אברהם אבינו. אם אנחנו מבינים היטב, אם מבינים נכון, אז אנחנו מבינים שבזמן שהמהלך, אבל באמת אני מבקש לשים לב ולהבין היטב, לנסות להבין היטב, בזמן שהמהלך נתפס באופן של חסר, כלומר כשקשה לאדם משהו, כשיש לו קושי מסוים, אז הקושי הזה נתפס כחסר, כחסר. ברור, תשובה, יישור, זה מילוי של אותו חסר. אז החסר הזה מתמלא, אותו חסרון, אותה תהייה, אותו תוהו, מתמלא. אבל לנסות להבין, בזמן שהמטרה היא אך ורק מילוי החסר, דהיינו אני לא מחפש שהחסר הזה בעצמו יצטרף לאותו מהלך שנתפס, אלא מה שאני מחפש זה אך ורק לא להיות חסר, לא להיות חסר. כל מי שמתעסק קצת גם בתורה יודע, יודע, יודע היטב שיש הבדל מכריע בין אדם שרוצה לדעת את האמת ובין אדם שצריך להסתדר עם איזה קושי. הוא צריך להסתדר, הוא מוכרח להסתדר, מוכרח להסתדר עם זה, יש כאן איזה קושי, אז הוא חייב למצוא איזה תשובה, כי אחרת זה לא יזוז, או יבואו אליו בטענות או שיבקשו ממנו, אז הוא צריך למצוא איזה תירוץ כדי למלא את החסר. ההבדל שבין זה ובין מי שלוקח את הקושי כתחילת המהלך להגיע לאמת, תחילת הקו, תחילת המהלך להגיע אל אותה נקודת אמת שאליה צריכים להגיע, ההבדל שבין שני אלה הוא הבדל של תהום. זה הבדל של תהום. במקום הזה התוהו תוהו, והמילוי זה טיוח על גבי התוהו, התהום נשארת. והוא מטייח על גבי זה כדי שהוא יוכל לעבור מלמעלה. אבל במקרה השני, במקרה, באותו מקרה של אברהם אבינו, אז התורה היה תפיסה, התחלה שממנה, זאת נקודת מוצא שממנה צריכים להגיע אל אותה אמת שאליה הוא רצה להגיע. זה הרי לא ייתכן, זה הרי לא ייתכן, ואני חייב לעמוד על עיקרם של דברים, אני חייב לעמוד על האמת. המהלך להגיע הוא מהלך דרך התהיות, תוהה על זה, תוהה על זה, תוהה על זה, והתהיות הן כולם ביטול של כל מהלך אחר אפשרי. זה תוהו שהוא מוביל לתורה. זה תוהו שבסופו של דבר, אחרי שמגיעים לתורה, אז גם התוהו הזה בעצמו מתמלא. אז כאן מתבטל התוהו, לא תורה. זה נקרא תורה, זה דרכה של תורה. תמיד דרכה של תורה מתחיל מלא להבין, מלא לדעת, מלתהות. ההתחלה חייבת להיות תוהו, אבל בזמן שהתוהו מהווה חסר, שהוא תובע אך ורק את מילויו של עצמו, תוהו כזה הוא לא התחלה, הוא לא התחלה של תוהו. החסר חסר כמובן, והמילוי בא כדי למלא את החסר, אבל זאת לא התחלה של מהלך חדש, של קו חדש. זה מה שלימד אברהם אבינו, זה מה שהוא הוריד לעולם. אברהם אבינו הוריד לעולם את ההתחלה של תורה מתוך הטוב. שוב להבין, זה מקביל למה שדיברנו מקודם, גם בחינת המידות וגם בחינת הדעת. בשתי הבחינות האלה ישנה בחינה שנקראת נדיב. נדיב, נדיב עניינו שהוא רוצה להתחיל מהלך חדש. זה עניינו של נדיב, רוצה לפתוח מהלך חדש. מי שאיננו נדיב עושה כל דבר אך ורק לבלי חסר. ברגע שלא חסר לו דבר, אז אין לו שום סיבה לעשות משהו. הסיבה של התנועה שהוא עושה, כל תנועה שהוא עושה, זה רק עד כמה שזה מחסר למילוי, רק כדי למלא חסר, ותו לא. הוא לא מתנועע לשום כיוון. מי שמתנועע בכיוון של לא למלא חסר, אלא הפוך, הפוך, מי שמתנועע בכיוון של לפתוח מהלך חדש, התנועה הזאת היא התנועה של מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. זאת התנועה שנקראת מה יפו פעמיהם של ישראל בשעה שהם עולים לרגל. שוב, לנסות להבין, כשאדם נדיב עושה דבר מה, אז עניינו הוא שהוא רוצה, הוא נקודת המקור, הוא פותח מהלך חדש, הוא נדיב, הוא עושה את הדבר הזה מעצמו. אם אדם עושה דבר מה כדי למלא חסר, החסר הוא לא דבר שאני יצרתי, החסר הוא דבר שקיים בלעדיי. החסר תמיד קיים, אני לא התחלתו של החסר. אם כל עצמי אינני אלא למלא חסר, זה דבר שהוא מכוון כנגד, זה מכוון כנגד להגיה, כנגד השם הזה שנקרא בת נדיב. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. עם ישראל נקרא בת נדיב, וזה בא לידי ביטוי, זה מתבטא, באיזה מצווה זה מתבטא? בעלייה לרגל. פעמיהם של ישראל, דהיינו כאן במצווה הזאת, אז מלמדים אותנו את התנועה שלנו, את ההילוך שלנו, את המהלך שלנו. המהלך שלנו זה מהלך שהוא לא מהלך של נדיב. מהלך של נדיב עניינו, שוב, עניינו הוא לא למלא חסד. ההבדל שבין שני המהלכים האלה, מה שנקרא מהלך של נדיב ומהלך שמתנועע לקראת השלמתו, לקראת, זאת אומרת, מילוי חסרונותיו שלו, ההבדל שבין שני הדברים האלה הוא ההבדל בין, זה דבר פשוט וברור, זה דבר פשוט, זה דבר מובן מאליו, זה גם בפסוקים מפורשים כתוב, אבל הדבר הזה מובן מאליו עד כדי שלמה נקרא סברה, זה דבר פשוט. חסרונו של כל אדם הוא אישי שלו, פרטי שלו. מה שחסר לי זה לא מה שחסר לך. לך חסר חסרונותיך שלך. אומרת, לך, אתה, תאבונך שלך ורעבונך שלך. ומה שחסר לך זה עניינך שלך. זה שלך ושלך בלבד. מה שחסר לי זה שלי בלבד. וכן לכל אחד ואחד. חסר לו מה שחסר לו בעצמו. ברור. ברגע שאדם מתנועע בצורה כזאת, וכך מציאותו בעולם היא כזאת שהוא לוקח למלא את חסרונותיו, אז האדם הזה הוא עושה מהלך הפוך מאיחוי קרח. המהלך הוא בדיוק הפוך, המהלך הוא עשיית כל העולם כולו כקרעים קרעים. קרעים, העולם כולו הופך להיות קרעים קרעים. זאת אומרת, אני לוקח מהעולם לצרכי שלי, כלומר אני מפקיע את הדבר הזה ממציאות מחוצה לי, ואני מעביר אותו במציאותי שלי שהיא כולה פרטית שלי, כולה רק שמי חל עליה. כן? רעבונו של כל אדם, מה שחסר לכל אדם, או תאוותיו של כל אדם. אז זה כתוב בפירוש בפסוק, לתאווה יבקש נפרד. תאוותיו, רעבונו, חסרונותיו של כל אדם, זאת אומרת, חסרונותיו, זאת אומרת, אותה תפיסה, אותה תחושה שחסר לי בה, היא פרטית שלי. וכשבאדם כך מתנועע בעולם, אז התנועה שהוא עושה בעולם זו תנועה הפוכה מנדיב והפוכה מציבור, הפוכה מאיחוי קרע, הפוכה מקיבוץ. היא כולה קריאה, כולה להפך, כולה קלישה של הדבר ממקורו. כנגד איחוי קרע זה קריאה של דברים מאוחים. זה בדיוק הפוך, זה דבר שהוא הפוך לגמרי למהלך שחידש אברהם אבינו בעולם. ההפך מבת נדיב, ההפך לגמרי, זאת לא עלייה לרק, זה בדיוק, זאת תנועה הפוכה, זאת ירידה לרק, זה הליכה בכיוון הפוך פשוט, בכיוון הנגדי, בכיוון הנגדי. הכיוון הזה קורע את כל העולם, הכיוון הזה לא מאחד, והכיוון הזה הוא כיוון של לא נדיבות, לא נדיבות, לא עשייה. כלומר, במילים אחרות, זאת לא התחלה, זאת לא התחלה, כאן אני לא תחילת הדברים, לא אני עושה את הדברים, זאת לא התחלה. זאת לא ראשית. מכיוון שזאת לא ראשית, אז היא מביאה את הדברים עד עד לכיליונם. זאת אומרת, זה בדיוק הדבר שמחלה את הדברים. שוב להבין, כן. זה קצת בהמשך למה שכבר דיברנו פה על ראשית ואחרית. זה מה שמביא את כל הדברים לכיליונם. כאן הדברים מתחסלים, כאן הדברים קלים, כאן הדברים נאבדים, כאן הדברים נקראים, נתלשים. כאן החיתם הדי עובד. כשהמהלך הוא הפוך, כשהמהלך הוא הפוך, מהלך של נדיב, כלומר, כשבן אדם פותח ברצון טוב לא בגלל איזשהו חסר למלא אותו, אלא שכמו שכתוב ברמב"ם, ליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק. ברגע שהוא מבין את קו הצדק, אז הקו מתחיל מהתהייה וממשיך עד לאינסוף, עד לאינסוף. ברגע שהאדם כל עניינו זה למלא את חסרונותיו, אז הדבר הזה הוא איננו קו, זה איננו קו, זה דבר שלא ממשיך הלאה, אין לו המשך. זה דבר ברור, כל דבר שאיננו ראשית אין לו המשך, כל דבר שרוצים שיהיה לו המשך חייב שהדבר הזה יהיה ראשית. כל מה שהוא ראשית של אמת קיים לעד, כל מה שהוא לא ראשית אין לו אחרית, משום שזה עניינה של ראשית. בורא העולם ברא את העולם כדי שימשיך ויהיה קיים, אבל הוא ברא אותו על הנקודה הזאת שנקראת בראשית ברא אלוקים, וכל העולם קיים כהמשך לאותה ראשית. והוא נתן תורה לכלל ישראל ואמר להם, החודש הזה לכם, החודש הזה לכם, זאת ראשית שלכם, זאת הראשית שלכם, ישראל וקדשים ולזמנים, זאת נקודת הראשית שלנו. אותה נקודת ראשית שלנו היא זאת שעל הקו הזה אנחנו צריכים להמשיך, כאן יש לנו המשך. כל דבר שנקרא ראשית יש לו המשך, ושוב, זה הדבר היחידי שיש לו המשך, משום שמהיכן יבוא המשך אם הוא לא התחיל את הקו שנקרא ראשית? הראשית זה עניינה, היא מחייבת שהדבר ימשיך, לכן זה נקרא ראשית, ללכת הלאה. כל דבר שאיננו ראשית, למה שילך הלאה? למה שילך? זאת הפתיחה הראשונה. לפני שאפשר באיזשהו אופן להגיע לנקודה הזאת שנקראת החודש הזה לכם, החודש הזה לכם, שזאת נקודת הראשית שלנו, אז כדי להבין, כדי לדעת, כדי לעלות על המסלול הנכון, כדי לעלות על קו הצדק, על קו האמת והצדק, כלל ישראל, ישראל בקדשין ולזמנים, יש להם שלושה אבות. האב הראשון זה אברהם, שקלים, נדיב, זאת ההתחלה, זאת תמיד נקודת ההתחלה, זאת נקודת ההתחלה. ושוב, באמת לנסות להבין היטב, אותה נקודת התחלה היא זאת שיוצרת את האפשרות של גיבוש של ציבור. כאן זה מונח בנדיב, בשקלים, מונח היצירה הזאת שנקראת אחד קרטי, ציבור. כאן זה מונח. כשאמר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, על ישנו עם אחד, אומרים חזר בגמרא, ישנו עם אחד שהם ישנים מן המצוות, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך. במצב כזה אז קיימת אפשרות ששקליו שלו, חלילה שקליו שלו, יכולים ליצור מצב של חס וחלילה שניכתב לעבדה, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, ביהודים חלילה לעבדם. אלו הם שקליו. אבל באחד באדר משמיעים על השקלים, זאת ההשמעה על השקלים, זה מה שמשמיעים כדי שיקדמו שקליהם משקלף. ברגע שהטענה הזאת שנקראת ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בינם, ברגע שחל כאן חלות שם של ציבור באופן הכי גבוה, הכי נעלה, שם של ציבור באופן שכל יחיד ויחיד מתבטל לגמרי, מתבטל שמו של כל יחיד, הוא לא קיים שם, הוא לא קיים, הוא בנדבת ליבו נתן את עצמו, נתן את עצמו, אבל זה לא הוא. זאת אומרת, הוא לא עשה את זה למען עצמו בכלל, זאת נדבת לב מלאה, הוא נתן את הכל, הוא נתן גם את העובדה שהוא נתן. זאת אומרת, גם העובדה הזאת מתבטל, הוא גם לא נתן. הוא נתן בעבר, כן, אבל הנתינה הזאת לא נקראת שלו. גם את זה אין לו, גם את העובדה שהוא נתן אין לו, העובדה הזאת גם היא לא קיימת. פקע שמו של כל יחיד ויחיד, אין כאן, אין שם בכלל לכל יחיד, כל במה שנקרא קורבן הציבור, אין שם לו, זה לא שלו, השקלים לא שלו, זה לא שלו, הוא נתן, נתן, אחרי שהוא נתן, אז גם הנתינה ניתנה, הוא נתן גם את הנתינה, את הכל הוא מסר לציבור. זאת נדבת לב מלאה, מלאה, שלמה, זאת נדבת לב שאין יותר ממנה, זאת נדבת לב אמיתית. נדבת לב היא לעשות את הדבר, אבל אם אני עושה את זה למען עצמי או באיזה אופן שהוא לעצמי, זאת שוב, זאת לא נדיבות מלאה. נדיבות מלאה היא שגם את המעשה אין לי, אפילו את הנחת הזה, אפילו את התועלת הזאת, אפילו את זה אין. חסד לאומים חטאת, כתוב בגמרא, משום שכל צדקה לחסד שאומות העולם עושים אינם עושים אלא להתייהר בו. להתייהר בו זה הכוונה להגביר את עצמם. הם נתנו, הם נתנו, על זה נאמר לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקים. כל זמן שנקרא שמו של אקום על, על, על הנדבה הזאת, אז אסור לצרף את זה לבית המקדש. לא לכם ולנו, לא יחד. מה בינינו לבינם? צדקה תרומם גוי. כשאדם מישראל נותן צדקה, אז הצדקה הזאת מרוממת אותו, מרוממת אותו. דהיינו, הפירוש המרוממת אותו זה הכוונה שהוא לא עומד תחת משהו, אלא היא מרוממת אותו. אברהם, צדקה תרומם בו, וחסד לאומים חטאת. חסד, חטאת זה הפירוש חיסרון, כך אומר רש"י. חסד לאומים שהם עושים זה חטאת, חטאת זה פירוש כמו שבהייתי אני ובני שלמה חטאים, חטאת פירושו חיסרון, כמו שכתוב בפסוק אנוכי אחתנה, כמו שרש"י אומר בכמה מקומות, אנוכי אחתנה מידי תבקשה, חטאת פירושו חיסרון. חסד לאומים זה נעשה לא כבת נדיב אלא למילוי חיסרון, לא לכם ולנו לבנות בית אלו. אלו שני המהלכים שישנם בעולם. כל מי שרוצה לשים את עצמו על המסלול הזה שנקרא החודש הזה לכם, בראשית שהיא שלנו, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, כי זאת הבראשית שלנו של מקבלי התורה, זאת הבראשית שלנו, ישראל בקדשינו לזמני. הקו הזה הקו הזה שנקרא ישראל בקדשינו לזמנים, זה הקו שנקרא נדיב. כן, זה בעצם זה חלק מה שרצינו לבאר היום, אבל מכיוון שערכו הדברים קשה להאריך יותר. זאת נקודת העיקר. כי אמרתי עולם חסד יבנה, אותה נקודה שנקראת ראשית, אז תחילתה תמיד בחסד, וככל שהחסד נקי יותר כך זה יותר ראשית, כך זה יותר ראשית, וככל שהחסד פחות נקי, ראינו שאני עושה את זה לשם, בשביל, בגלל איזה דבר שהוא, אז הדבר הזה איננו ראשית, כי הוא בא בגלל דברים קודמים. בגלל דברים קודמים כשהדבר בא, אז דבר כזה לא יישרד, לא יישאר ולא יישמר ולא ימשיך לעולם. כל דבר שיש לו ראשית, יש לו אחרית, וכל דבר שאיננו ראשית לא יישאר, לא יישאר. זה סוד, זה סוד הדברים של, אני רוצה בקצרה רק להזכיר את הדבר הזה בלבד. זה סוד מה שכתוב ברמב״ם בפירוש המשניות בסוף מסכת מכות. הרמב״ם אומר שעולם הבא אין במציאות מי שזוכה לעולם הבא אלא על מעשה שהוא לשמה נקי, כך כתוב ברמב״ם. אחרת אם המעשה הזה הוא לשמה נקי, לשמה בלבד, שלא יתערב בזה, לא תתערב בזה שום מחשבה אחרת. מאין, מאיפה המקור לדבר הזה? מאיפה זה בא? מאיפה לקח את זה? צריך דווקא לשמה, לשמה בלבד, רק באופן כזה. אז אדם זוכה לעולם הבא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מעריך שם הרמב״ם לבאר שאין אפשרות לזכות רק במעשה שהוא נקי לשמה. נקי. אין לו שום, לא יערב בו שום מחשבה מענייני העולם, שום תועלת אחרת אין בו, אך ורק נשמע נקי. זה מה שנשאר לעולם. כל מה שנכנס לתוך מאמר בראשית, אז הוא שייך לסדר הבריאה, הוא שייך לסדר הבריאה, והוא הולך לקראת אחרית, הוא יגיע לאחרית, הוא יגיע, יש לו אחרית טובה. כל מה שאיננו ראשית, ברור, כן, הדבר הזה הוא יחלה, כמו שכל הדברים קלים. רק מה שהוא ראשית נקי, זה יישאר. יישאר וישרד וישמר בעולם, אך ורק שני דברים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל מה שנראה כפי שהוא יצא מידו של הבורא, זה יישאר בעולם. וכל מה שנמצא על הקו של הבראשית השנייה, שנקראת החודש הזה לכם, המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, כל מה שיש לו את הטעם של ראשית, כל מה שנקרא ראשית, כל מה שהוא ראשית, אותו ברא בורא העולם על מנת שהוא יישאר. עליו נאמר וירא אלוקים כי טוב. איננו ראשית, כל מה שלא נמצא על הנקודה הזאת שנקראת ראשית, כל מה שלא נכנס לראשית, זאת לא הבריאה. על זה לא נאמר וירא כי טוב, ומכיוון שכתוב וירא כי טוב, וזה המקור לקיומם של הדברים, כתוב כך בראשונים, חז"ל עצמם כתוב וירא אלוקים כי טוב שרצה בקיומם לעד. דהיינו, זה מה שהפסוק אומר, וירא אלוקים כי טוב שהקיום שלהם ימשיך. כל מה שלא נכנס, כל מה שלא הובטח בכלל, כל מה שלא מצטרף לוירא אלוקים כי טוב, לא יישמר, לא קיים לעד. זה מה שכתוב ברמב"ם. כל מי שרוצה לזכות לעולם הבא צריך באיזשהו מעשה, יהיה הקטן ביותר, יהיה הכי קטן, איזשהו, אבל זה חייב להיות נקי לחלוטין, נקי לגמרי, נדיב לגמרי. כל מה שנדיב לגמרי הוא בראשית לגמרי, וכל מה שהוא בראשית לגמרי עליו נאמר וירא אלוקים כי טוב שרצה בקיומם לעד. מה טובים נקראים רגלים? מה שנקרא רגלים בתורה נקרא ימים טובים בלשון חז"ל. אם כך, משום הרגלים, מה יפוק כך?